לגבי הסיפור של חטא עץ הדעת, התורה מספרת שהנחש היה ערום מכל חיית השדה, ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, אנחנו כן נאכל מפרי העץ אשר בתוך הגן, השם אמר לא לאכול. ויומר הנחש אל האישה, לא נכון, הוא אמר לא, ויומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו, ואז הייתם כאלוקים, יודעי טוב ורע. השיחה הזו של הנחש, של האישה עם הנחש, זה שיחה שגם מפרשים כולם דנים בשאלה, האם באמת נחש יכול לשוחח עם אישה, יכול לשוחח עם בן אדם? עכשיו, אנחנו יודעים שדרכו של רשי, הוא בדרך כלל ליישב כל דבר לפי פשוטו של מקרא. כאשר הוא לא מתייחס למשהו מסוים, כנראה, שהעניין הוא כל כך פשוט וכל כך ברור, שהוא לא צריך אפילו להסביר את זה. וכאן באמת, בניגוד לשאר המפרשים, רשי בכלל לא מתייחס לכל העניין. זאת אומרת שכנראה רשי חושב, רשי לומד, שויומר הנחש על האישה, ותומר האישה על הנחש, זו הייתה שיחה טבעית רגילה לחלוטין. כמו בני אדם שהם מדברים, ככה גם הנחש היה מדבר. ועכשיו זה זרעו של הנחש היום לא מדבר, זאת אומרת שהוא התקלל, חלק מהכללה שלו הייתה שהוא יפסיק לדבר. אבל השאלה שנשאלת היא, בכתוב, בפסוקים לא מופיע שום דבר על כל העניין. כתוב ככה, ואחרי כל הסיפור השם אומר, ויומר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תהילך, ואפר תאכל כל ימי חייך. זאת אומרת, השם אומר לו שהוא יהיה ארור, ובמה יהיה הכללה שלו? על גחונך תהילך, ואפר תאכל כל ימי חייך. דבר שלישי, ואיבה שית בין האישה, בינך ובין האישה, בין זרעך ובין זרעה, הוא ישוף חרוש, ואתה תשופנו עקב. לא מופיע כאן שום דבר סביב כי עשית זאת, אז לכן אתה לא תוכל לדבר יותר. נבוא ויאמרו, טוב, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, פירושו שהוא חייב להיות גרוע יותר מכל הבעלי חיים, אז ברור לחלוטין שפיו, ברור לחלוטין שפיו יפסיק מלדבר. אלא שלפי זה לא מובן, אם באמת לא צריכים לפרט את העונש של נטילת כוח הדיבור מהנחש, למה כן צריך לפרט את העונש של על גחונך תלך? הרי כשהכתוב אומר ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, אז הפסוק אומר מכל הבהמה ומכל חיית השדה, זאת אומרת מכל החיה הרומסת על הארץ, אותם חיות קטנות שאין להם רגליים, זאת אומרת הוא צריך להיות עוד יותר גרוע מזה, אז מובן מאליו שהוא ילך על הגחון. והתורה לא צריכה לכתוב את זה, אז אם התורה כן בחרה לכתוב שהוא יקצצו רגליו והוא על גחונך תלך, התורה גם הייתה יכולה וצריכה לכתוב שהוא קיבל את העונש שלא תדבר כל ימי חייך או משהו כזה. אז זה צריך להבין למה באמת לא מופיע בתורה שום אזכור סביב כושר הדיבור של הנחש. אם נחדד את הדברים, אז הרי התורה כאן מדברת אל הנחש. התורה לא מספרת רק לנו מה היה. התורה לא אומרת, הנחש היה לו רגליים והם נקצצו, ומכאן ואילך הוא הלך על הגחון. מדובר כאן בדיבור שהשם מדבר אל הנחש. ויומר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, אז על גחונך תלך. אז לספר לנו שהיה לו רגליים והם נקצצו, זה מובן. אבל להגיד לנחש, להגיד לנחש את המילים על גחונך תלך, הן מילים מיותרות לכאורה, אחרי שאתה כבר אומר לנחש, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. ומזה שלמרות שזה מיותר, בחרה התורה לכתוב, שהשם אמר לו, על גחונך תלך, מעבר לזה שאתה ארור מכל חיית השדה, על גחונך תלך, צריכים גם לכתוב שנכון, ארור אתה מכל חיית השדה, ולא תוכל לדבר כל ימי חייך. לא תוכל לדבר מכאן ועד עולם. למה הפרט הזה לא מוזכר כאן? זו השאלה. אם כבר מוזכר כאן הנושא הזה של כושר הדיבור של הנחש, אז צריך באמת להזכיר כאן כמה מפרשים, האם באמת היה לו כושר דיבור או לא. אבן עזרא כותב במפורש שהיה לו. בהתחלה הוא כותב, יש אומרים כי האישה הייתה מבינה ויודעת לשון החיות, והכוונה ויומר הנחש, הכוונה היא ברמיזה, זאת אומרת הנחש לא דיבר בצורה רגילה, אלא הוא רמז לה בשפה שלו והיא הבינה את זה. אבל אבן עזרא בשלב מסוים חוזר בו ואומר, והישר בעיניי, שהדברים הם כמשמעם, הנחש היה מדבר, הוא היה הולך בקומה סקופה, והקדוש ברוך הוא שנתן דעת באדם, הוא זה שנתן את הדעת בנחש, וביומר הנחש, ותומר האישה על הנחש, הכל היה כפשוטו, הוא היה יצור שהיה יכול לדבר. רשי בכלל לא מתייחס לזה, כנראה שגם רשי ככה סבור, שבאמת הוא היה מדבר כפשוטו. הרד"ק, הוא טוען, הוא מביא את הפירושים האלה של אבן עזרא, והוא אומר שמציע פירוש שלישי, הוא טוען שזה היה משהו ניסי, זה לא היה משהו טבעי, זה היה חד פעמי, על דרך הדיבור של האתון, שהיא דיברה בצורה חד פעמית, ועל דרך זה גם הנחש, זה היה חד פעמי שהוא דיבר כדי לנסות את האישה. הוא טוען בעצמו שהביור הזה הוא לא כל כך ברובד הפשט, וברובד הפשט הביור הוא די קשה להבין, הוא טוען שזה רק בדרך הרמז ודרך הסוד, אבל בכל אופן חזרה לענייננו מזה שרשי לא מזכיר כאן כלום, כנראה באמת צריך לומר שרשי סבור שהדיבור היה כפשוטו, אז אם הדיבור היה כפשוטו חוזרת השאלה, מדוע כשהקדוש ברוך הוא מקלל אותו ונותן לו ומעניש אותו, למה לא מוזכר שהוא העניש אותו, שניטל ממנו כוח הדיבור, כושר הדיבור ניטל ממנו, ומכאן ואילך הוא לא יכול לדבר, למה זה לא מוזכר? אז הרבי בלקוטי שיחות חלק י' בשיחה ג' לפרשת בראשית, הרבי מציע כאן ביור מאוד מאוד יפה, והמפתח להבנת העניין תלוי בפתיח של דברי הקדוש ברוך הוא אל הנחש. אז נקרא עוד פעם, ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, לכן ארור אתה מכל הבהמה. מה פירוש כי עשית זאת? בגלל שאתה עשית את זה, את מה שנתן חטא, גרמת לחווה ולאדם לחתו, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה. זה הרי ברור מאליו שהעונש הוא בעבור מה שהוא עשה. אז התורה הייתה צריכה לכתוב, ויאמר השם אלוקים אל הנחש, ארור אתה מכל הבהמה. למה יש את ההקדמה הזאת, כי עשית זאת? הרי רשי כותב על המילים כי עשית זאת, הרי יש כאן איזושהי שאלה. אצל אדם ואצל חווה, הקדוש ברוך הוא לפני שהוא נתן להם את העונש, הוא שאל אותם, למה עשית את זה? אייקה, האם המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? אצל הנחש הוא לא שאל למה עשית זאת, הוא אמר כי עשית זאת. אז רשי כותב, מכאן שאין מהפכים בזכותו של מייסית. שאילו שאלו למה עשית זאת, היה לו להשיב, הנחש היה לו תשובה. דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומין, כלומר, רשי אומר שלו הקדוש ברוך הוא היה שואל את הנחש, למה עשית? אז הקדוש ברוך הוא, אז הנחש היה עונה לקדוש ברוך הוא. אתה ציווית לו לאכול, אני אמרתי לו כן לאכול, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי מי שומין, אני לא אשם. לכן מסית, אין מהפכים בזכותו, לא שואלים אותו למה. אלא מיד פונים אליו ואומרים לו, אבל אם ככה, אז בכלל לא צריך אפילו להגיד לו, כי עשית זאת. צריך לבוא ולהגיד, מיד ישירות, ארור אתה מכל הבהמה. למה הוא אומר את המילים, כי עשית זאת? למה בכלל צריך את ההקדמה הזאת? למה השם לא אמר לו מיד? ארור אתה מי ויומר השם אלוקים ארור אתה. כנראה אומר הרבי, אדרבה, התיבות האלה, כי עשית זאת, הם עיקר העונש של הנחש. על פניו, המילים האלה הם מילים חסות משמעות. בשיחה הזו בא הרבי ואומר, כי עשית זאת, זה לא רק הפתיח לדיון, אלא זה עיקר העונש. אבל כדי להבין את זה, בואו ננסה לסווג קצת את העונשים שקיבל הנחש. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הוא אומר לו ככה, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה. אוקיי, זה משהו מאוד מאוד כללי. עכשיו משהו פרטי. אז דבר ראשון, על גחונך תלך. דבר שני, אפר תאכל כל ימי חייך. אז על גחונך תלך, זאת אומרת, לפני החטא הוא היה לו רגליים, ועכשיו אין לו רגליים, אפר תאכל כל ימי חייך. זהו זה, לא יהיה לך יותר טעם, אתה תאכל רק אפר. עכשיו, האם הכללות האלה שייכות בצורה ישירה לחטא? לאו דווקא, למרות שבספר של האור החיים הקדוש הוא מסביר באריכות שעל גחונך תלך ואפר תאכל כל ימי חייך, אלה הם פרטים שקשורים לחטא עצמו, אבל בדרך הפשט לא, זה עונש צדדי כזה, זה לאו דווקא שהוא עונש ששייך לחטא. זה לאו דווקא מידה כנגד מידה. אבל התורה ממשיכה בעונש השלישי, ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, שזה כאן כבר עונש של מידה כנגד מידה. אתה הרי רצית להחטיא את אדם הראשון, ואז הוא ימות, ואז תוכל לקחת את חווה ולהינשא לה. לכן, ואיבה אשית בינך ובין האישה. אז זה, אלה הם הפרטים של הפרטים אלה הם הפרטים של החטא, אלה הם הפרטים של העונש שנתקלל ונענש הנחש. אז נבוא אחד ויאמר, רגע, נו, עדיין חסר מה שיש כאן עונש על כוונתו של הנחש. הנחש מתכוון שחווה תאבד את בעלה, מכיוון שהיא תאבד את בעלה על ידי שהוא יחטא, אז על ידי זה הוא יוכל להתחתן איתה, אז זה היה כוונתו של הנחש, אז כנגד כוונתו של הנחש, קיבל הנחש עונש, ואיבה אשית בינך ובין האישה. מה מענישים דבר ראשון? מענישים על כוונת החוטא, או על מעשה החוטא? צריך לכאורה להעניש דבר ראשון, על עצם מעשה החטא, לא רק על הכוונה של החוטא. ומה היה עצם מעשה החטא? עצם מעשה החטא היה שהוא פשוט הצליח לשכנע את חווה לחטא. ואיך קרה השכנוע הזה? ויומר הנחש אל האישה, לא מות מותון, כי יודע אלוקים. זאת אומרת, היה לו כוח הדיבור, שהכוח הזה, בכוח הפיתוי שבדיבור, הוא הצליח לפתות את חווה ולהחטיא אותה. אז אם ככה, אז אם, אולי בדרך אגב, בהערת אגב, למרות שלא ראיתי שהרבי מתייחס לזה, הכוח המעשה שהנחש עשה, שהוא גם דחף את חווה, והוא גרם לה לחטוא על ידי זה שהוא אמר לה, את רואה, לא קורה שום דבר, כשם שאין עונש בנגיעתו, כך אין עונש באכילתו. אז הדחיפה, שזה מעשה, לאו דווקא שעליה הוא מתחייב בעונש, וידיו לא נקצצו למשל. ברור שידיו ורגליו כן נקצצו, אבל לא היה כאן עונש ספציפי על מעשה הדחיפה. כי מעשה הדחיפה ללא הפיתוי והשכנוע בדיבור שקדם למעשה הזה, לא שווה שום דבר. לו הוא היה דוחף אותה סתם, לאו דווקא שהיא הייתה חוטאת, רק אחרי שהוא פיתה אותה. והיה התוספת הזאת של הדחיפה, אזי באמת הוא הצליח. אז חזרה לענייננו, כוח הדיבור של הנחש זה מעשה החטא. על זה בוודאי צריכים לקבל עונש. אם, מכל שכן וקל וחומר, אם על כוונה רעה, כוונתו הפנימית של הנחש, להתחתן עם חווה, קיבל הנחש עונש ואיבה אשית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרעה, אז היה צריך לומר שצריך, בוודאי ובוודאי הנחש צריך להיענש על עצם המעשה שלו. ועצם המעשה שלו הוא מעשה הדיבור. מכיוון שהנחשים של ימינו היום אנחנו רואים שאין להם את כוח הדיבור, אז ברור לחלוטין שהנחש באמת קיבל עונש שהוא לא יוכל יותר לדבר. וזה מתבטא במילים כי עשית זאת. אולי נחדד את זה עוד יותר. העונש על גחונך תלך זה כללה צדדית. זה לא קשור לעצם החטא. כוח הדיבור שניטל ממנו זה דבר כזה שהוא מעשה החטא עצמו. אז אם כוח הדיבור שניטל ממנו, וחייבים לומר שניטל ממנו כוח הדיבור, זה קשור למעשה החטא עצמו, בוודאי בפסוק חייב להיות איזושהי התייחסות לעניין. אומר הרי בזה ההתייחסות, כי עשית זאת. הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, כי עשית זאת, לא המכוונות שלך, המעשה שלך, מעשה החטא, אתה עשית את זה על ידי כוח הדיבור, שעשית את זה בצורה מאוד מאוד מצוינת, והצלחת לפתות את חווה ואת אדם הראשון, ועל ידי זה הפלת אותם, אתה ניצלת את כוח הדיבור שהיה לך, לכן ארור אתה מכל הבהמה, תהיה מקולל, עוד יותר מאשר הבעלי חיים האחרים. אז כי עשית זאת צריך לומר ככה, וזה חידוש מפתיע. כי עשית זאת שניצלת את כוח הדיבור שקיבלת יותר מכל בעלי החיים, והצלחת להחתיא באמצעותו את אדם וחווה, אז לא זו בלבד שאתה תחזור להיות רגיל כמו בעלי החיים האחרים, שהם לא מדברים, אז גם אתה לא תדבר, אלא כאן אתה תהיה מקולל ונמוך ושפל עוד יותר מהם. בעלי חיים אחרים הם באמת לא מדברים, אבל לפחות יש להם איזשהו יכולת של השמעת קול. יש שאגת אריה, יש נהימה, יש נעירה של חמור, כל בעל חיים יש לו את הקולות שהוא משמיע. אבל הנחש, הפה שלו נסתם לגמרי, שהוא לא יכול בכלל להשמיע שום קול. וזה מה שמודגש, זה הפסוק, כי עשית זאת, מכיוון שאתה השתמשת בכוח הדיבור, הכל כך מצוין שהיה לך בניגוד לשאר בעלי החיים. השתמשת בו לעשות את החטא הנורא הזה, אזי, בלי להגיד לו למה, ארור אתה מכל הבהמה, אתה תהיה עוד יותר גרוע מהם. וזה מה שהפסוק מסיים ואומר, ואתה תשופנו עקב. אתה שתשופנו עקב, רשי מסביר, כשהנחש בא לנשוך, הוא נושף, כמין שריקה. זאת אומרת, אצל בעלי חיים אחרים יש כל מיני קולות. אצל הנחש אין לו קול, יש לו רק כמין שריקה. אז לסיכום, כי עשית זאת ארור אתה מכל, כאן במילים האלה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנחש, ינטל ממך כוח הדיבור. וכתוצאה מזה נטלה ממנו גם היכולת הערמומית שהייתה בו, שהתורה פותחת את הפרשה, אז היא כותבת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, נלקח ממנו כוח הדיבור, נלקח ממנו העורמה, והוא ירד לגמרי והפך להיות הכי הכי נמוך, ולאחר מכן, חוץ מהעונש הכללי הזה, שהוא עונש מאוד מאוד, זה לא עונש כללי, זה עונש מאוד מאוד ספציפי על מה שהוא עשה, בנוסף לזה הוא קיבל עוד כל מיני עונשים צדדיים, שהם לא כל כך שייכים לעצם המעשה החטא, וזה על גחונך תלך, ויש גם כמובן את הכוונות שלך, שאתה התכוונת לשאת את חווה, אז לכן, ואיבה אישית בינך ובין האישה ובין זרעך ובין זרה. לפי הביאור הזה נבין את מה שרשי באמת כותב בהתחלה על המילים והנחש היה ערום מכל חיית השדה. אז רשי כותב ככה, ערום מכל, רשי מעתיק בדיבור המתחיל, ערום מכל, והוא כותב ככה, לפי עורמתו וגדולתו הייתה מפלתו, ערום מכל, ערור מכל. זאת אומרת, רשי מסביר, ערום מכל, העורמה של הנחש היא זו שעשתה לו את המפלה. היה הכי הכי גבוה ונפל הכי הכי למטה. אבל רשי כאן כתב עוד מילה אחת. לפי עורמתו הייתה מפלתו? לא. רשי כותב, לפי עורמתו וגדולתו הייתה מפלתו. מהי התוספת לפי עורמתו וגדולתו? האם התוספת הזאת היא משמעותית כאן? איזה גדולה מדבר רשי שהייתה לנחש? עורמתו לבד לא מספיק, לפי עורמתו מפלתו. רשי מתכוון לומר לגדולה שלו, שהיה לו כוח הדיבור, שבזה הוא באמת היה גדול עוד יותר, לא גדול במובן הפיזי, פשוט ביג, הוא היה גדול יותר, אלא הוא היה גדול במובן הזה שהיה לו את כוח הדיבור, והוא יכל לבטא את עורמתו. יש כל מיני בעלי חיים שיש להם איזה שהם ערמומיות, אבל הם לא יכולים לבטא את זה. ואילו אצל הנחש היה לו את היכולת, עורמתו הוא גדולתו, כלומר, היה לו את היכולת לבטא את העורמה שלו ולדבר עם חווה בשפה שלה, ועל זה מדגיש הפסוק, והנחש היה ערום מכל בעלי החיים, גם בעורמה, במחשבות שלו, בכוונות שלו, וגם בכוח הדיבור שיכל לבטא את העורמה הזאת. בסופו של דבר הוא נעשה ערור מכל, גם עורמתו נלקחה ממנו וגם דיבורו נלקחו ממנו, בצורה כזו שהוא לא רק שהוא לא יכול לבטא את עצמו, אלא אפילו לא יכול לבטא את עצמו כמו שאר בעלי החיים. לשאר בעלי החיים יש להם קולות שהם יכולים להשמיע, ואילו לא, אין שום קול, אלא רק הוא, כשהוא נושך, אז הוא עושה כמין נשיפה שזה לא ממש קול. לכל דבר ודבר יש מסר ויש הוראה. מהי ההוראה שלומדים מהפירוש רשי הזה? מה שלומדים מכאן הוא שהרי ידוע מה שחזל אומרים, מידה טובה מרובה ממידת פורנות. מה אנחנו רואים כאן? ערום מכל, ערור מכל, שעל ידי החטא שהנחש חטא, הוא נתהפך ברמה כל כך דרסטית, מהדרגה של ערום מכל, מכל חיית השדה, מכוח הדיבור שהיה לו, עד לדרגה של ערור מכל, כמו שנתבהר לעיל. אז אם כזאת מהפכה קורה בצד השלילי, בוודאי ובוודאי שכזאת מהפכה יכולה להיות הפוך בכיוון החיובי, שגם אם חלילה בן אדם נמצא בקצה הכי 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 שפל, בבחינת ערור מכל, הוא יכול להתעלות ולהתהפך לדרגת ערום מכל, בקדושה, כלומר להגיע לדרגה גבוהה מאוד והפוכה בקשר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, למה ההוראה הזו, זוהי ההוראה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה. עכשיו, השאלה היא, למה ההוראה הזאת נלמדת דווקא מהנחש? ההוראה הזאת יכולה להיות נרמזת מאיזשהו סיפור אחר. למה דווקא מסיפור כזה שלילי לומדים את ההוראה הזאת? זאת אומרת ככה, זוהי הוראה חיובית מאוד. זוהי הוראה שנותנת לכל יהודי את היכולת להתעלות ולהתהפך עומק תחת לעומק קרום, להגיע לדרגות הכי הכי גבוהות. אבל למה לומדים את זה דווקא מהנחש? התשובה היא, מצאנו משהו דומה אצל הנחש במקום אחר, כאשר קרה ההתהפכה הזאת בסגנון די דומה. זה היה כשהבני ישראל היו במדבר, קצת לפני הכניסה לארץ ישראל, ואז באו הנחשים ונשכו את בני ישראל, והתרופה לנשיכה שלהם הייתה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשות נחש נחושת ולשים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. אז יש שיחה ארוכה שהרבי הסביר בעריכות שגם כאן יש עניין של התהפכה, מהקצה אל הקצה, שהנחש עצמו שמימית הוא זה שגרם מיתה, הוא זה שהתהפך להביא חיות ולהביא רפואה לעולם. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה, אז לכן גם בחטא עצמו, גם כבר כשאנחנו לומדים על הנחש והסיפור של החטא שלו, איך שהוא הצליח להחטיא את חווה, כבר שם אנחנו ברמז כמובן רואים את עומק המעלה, שהקדוש ברוך הוא כבר מרמז לנו כאן בסיפור הזה, שיש את האפשרות לכל יהודי להתהפך בכל מצב שהוא נמצא בו, ולהתהפך מן הקצה, אל הקצה, ממקום שעניינו חטא ועניינו מיתה, להתהפך למקום של חיים, של קשר אל הקדוש ברוך הוא, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.